הלו היברוז אין שיברוז, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות הגדולה לארח מחדש את חברי יניב וייסמן, בלוגר ויוצר תוכן עצמאי בנושאי גיאופוליטיקה, כלכלה ואנרגיה. אחרי האירועים של השביעי באוקטובר, ליפתה אותי השאלה למה זה קרה עכשיו. שאלה שאני לא בטוח שאי פעם יקבל תשובה ברורה עליה, אבל אני מאמין שהיא קשורה, כמו הרבה דברים במזרח התיכון, לנפט, גז וכסף. אני מאמין שהאנרגיה היא אחד הגורמים החשובים ביותר שתרמו לאירוע הזה. נפט, גז ודלקים פוסיליים הם משאבים קריטיים לכלכלה העולמית, והם גם משאבים שנמצאים בשפע במזרח התיכון, ועל כן לא פעם הם מכתיבים את קצב החיים של כולנו. בדיוק בשביל זה הזמנתי את יניב לשיחה על קיצור תולדות האנרגיה הגלובלית עד ימינו אלה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את יניב וייסמן היקר על שיחה שהיא כולה זהב שחור. האזנה נעימה. פניתי אליך ישירות, יכול להיות שזה סתם אינטואיציה, יכול להיות שזה, אתה יודע, בא לי כאילו שכן נדבר, אבל לא נדבר על מה שכולם מדברים עליו, ועדיין כאילו להציג משהו אחר. מה אני מנסה להגיד? זה שכאילו ברגע שקרה הדבר הזה, הפיגוע של השביעי לאוקטובר, שזה אירוע מזעזע, לא הוסיף על מה שהיה שם, שאלתי את עצמי, למה עכשיו? איך? למה? מה כאילו, מה מיוחד? מה
כן, למצוא איזה היגיון מסוים בכאוס הזה.
ובתוך הכאוס הזה, עזוב, איראן, ארצות הברית, סין, אפשר כאילו להרבב הרבה מאוד דברים. ישר עלה לי שיש פה שחקן מרכזי במזרח התיכון, שהוא נפט, שאני כבר הרבה מאוד זמן רוצה לעשות עליו פרק. הנפט של המזרח התיכון, האנרגיה, איך העולם כאילו מכור לדבר הזה, וישר עלה לי השם שלך, אמרתי יאללה, אני מזמין את יניב, אני מדבר איתו על אנרגיה, ומה שהוא מביא לשולחן, אני זורם איתו, כאילו הייתי בהתמסרות מוחלטת לדבר הזה, אבל ככה עלה הרעיון לפרק.
טוב, אז אתה זורק עליי הרבה מאוד אחריות עכשיו, אני לא בטוח שאני מוכן לזה, אבל...
לא, עזוב, אתה בא ל... תהיה אתה, וזה הכל, עזוב אחריות. אז... אמרנו, אנחנו עושים לשם שמיים, אז עושים לשם שמיים, הכל בסדר.
אני, כמו תמיד, קודם כל אני מודה לך על האירוח, זה לא מובן מאליו, אז תודה רבה על ההזמנה. אני... חושב שהסיפור שאנחנו מספרים לנו כחברה על ההיסטוריה שלנו, אנחנו תמיד, היא באה ממקום של טרגדיות, של מלחמות, של, תמיד אומרים, המנצחים הם אלו שכותבים את ההיסטוריה. ואני סבור שזה לאו דווקא נכון, משום שההתפתחות שלנו כחברה, כציביליזציה, היא בעיקר על הדרך שבה אנחנו פיתחנו את היכולת שלנו לתרגם את האנרגיה, עבור ההתפתחות שלנו כחברה, כציביליזציה. אנחנו מדברים כרגע, יש מלחמה, והמלחמה שאנחנו מנהלים, מתנהלת באמצעות טנקים ומטוסים ונגמשים ורובים וכלי נשק מאוד מאוד מתקדמים וחדשים, אם זה לוויינים, אם זה רחפנים, אם זה טילים, אם זה רקטות. אני לפני שבוע וקצת כתבתי על הנשק החדש, וההקשר שלו להתפתחות של האנרגיה. אם אתה תחשוב על זה, לפני כמה עשרות שנים לא היו מטוסי קרב, ולא היו טנקים, ולא היו לוויינים או רחפנים שזה דבר בכלל חדש, ולכן ההתפתחות של האנרגיה במאה השנים האחרונות פחות או יותר, העיצה את תעשיית הנשק לתעשייה כזו שהיא היום הרבה יותר הרסנית, הרבה יותר משמידה בכמויות הרבה יותר גדולות אנשים, זאת אומרת, אנחנו במשך קרוב ל-10,000 שנים, נלחמנו עם אבנים, מקלות, חרבות וסכינים, ועברנו ב-100 שנים לנשק להשמדה המונית, בגלל ההתפתחות של האנרגיה. אז אני חושב שההיסטוריה שלנו כציביליזציה, היא קשורה מאוד לנושא שאתה ואני בחרנו לשוחח היום, וזה ההתפתחות של האנרגיה, וברשותך אם אני יכול לשתף את המסך.
חופשי.
אז אני הכנתי ככה שיהיה לנו קצת יותר קל לראות איך הדברים שלנו בעולם הזה מתנהלים. אני מקווה שזה נראה טוב, שהמצגת שרואים אותה טוב במסך.
אני אוסיף אותה רגע, שנייה, הנה, עכשיו אוספתי אותה.
אוקיי.
כן, נראית מצוין.
אוקיי, סבבה. אז בגדול, העולם שלנו, אם אתה חושב על זה, הוא כל הזמן יש סביבו אנרגיה. כל הזמן אנחנו מוקפים באנרגיה. הרי אנחנו עכשיו משוחחים, וכדור הארץ הוא מסתובב לו. הירח נע לו, זרמי המים, עננים, יש בכל שעה נתונה בעולם ברקים שמזינים אנרגיה לתוך המולקולות של פחמן דו-חמצני באטמוספירה. אנחנו כל הזמן סביב אנרגיה. אנרגיה זה משהו שהוא חלק מהעולם שלנו. אני לא בטוח שיש לזה הגדרה מאוד ספציפית מה זה אנרגיה, אבל מה שאין בו אנרגיה זה דבר שהוא מת. ולכן תמיד צריך לזכור את זה שאנרגיה שווה חיים. עכשיו, אם אנחנו מדברים עלינו כחברה, כציוויליזציה, כבני אדם, אנחנו לפי הערכות איפשהו שם התפתחנו כשלפני 6-7 מיליוני שנים, הדבר הזה שנקרא בני אדם, האבולוציה שינתה אותם מ... אלו שולחים על 4 ליונקים שולחים על 2. והאבולוציה הזאת שקרתה לנו, שינתה לנו את הביולוגיה, ההליכה על 2. ההליכה הזאת היא העיצה את הגדילה של המוח שלנו. קודם כל, זה שינה את הדרך שבה אנחנו משוחחים. אנחנו מתקשרים עם מילים שיש בהם משמעות. אנחנו לא מתקשרים אחד עם השני רק כדי לסמן הנה סכנה או הנה תיזהר, אלא אנחנו משוחחים. אנחנו באמצעות הצמיחה הזו של המוח יצרנו שפות. אבל לא רק זה, אלא בנושא של האנרגיה, הצריכה של האנרגיה של המוח שלנו היא קרוב ל-25% מצריכת כל האנרגיה של הגוף. עכשיו, אם אתה חושב על זה, יש איזה מכשיר בבית, שבגודל של אגרוף פלוס, שהוא צורך 25% מהחשמל שלך, 25% מהחשבון חשמל, שזה דבר שהוא הוא אדיר, משום שאם אנחנו משווים את המוח שלנו לצריכת האנרגיה, למשל של קופים, הרי שצריכת האנרגיה של קופים הם בערך כ-10%. אצלנו זה 25%, זה המון, זה הרבה. עכשיו, מה זה עשה לנו בעצם? ההליכה על 2. אז היא לא רק הגדילה את המוח שלנו, אלא היא גם השאירה לנו שתי ידיים חופשיות, שאנחנו יכולים ליצור איתם, וליצור כלי נשק, ליצור כלי ציד. אנחנו יכולים לעשות לנו בגדים, אנחנו יכולים לבנות לנו בתים. היכולת שלנו ליצור באמצעות שתי הידיים והצמיחה של המוח העלתה את האדם, את היונק הזה שנקרא אדם, בשרשרת המזון, מתחתית שרשרת המזון, אל העליונות של שרשרת המזון, כך שהוא שולט ולמד לשלוט במהלך השנים בכדור הארץ, בחיים עצמם, החברה התפתחה. עכשיו, בגלל שיש לנו את האפשרות להשתמש גם במוח שלנו וגם בידיים שלנו, הרי שבני אדם חיפשו אחרי מזון שיכול לספק להם הרבה מאוד אנרגיה. אם אני יוצא לחפש מזון, אם אני הולך לצוד מזון, אז אני מוציא אנרגיה. אבל אם אני הולך למקומות שיש בהם מזון עם הרבה מאוד החזר אנרגיה, כמו דגים גדולים, או בעלי חיים שהם לוויתנים, איפה שיש החזר אנרגיה לגוף, או ממוטות, או חיות גדולות, אז בני האדם באופן כללי נשארים באותו מקום וחיים באותו מקום. עכשיו, כל החברות הקדומות צרכו בשר, משום שלא היה להם את האפשרות להגיד, אני ביום שני צמחוני. זה לא היה מוצר שהוא זמין אוכל. אנשים היו צריכים לצאת ולצוד אותו. ובעלי חיים גדולים, כמו לוויתנים ופילים, ממוטות, ביזונים, כלבי ים, הם אפשרו לאוכלוסיות באזורים מסוימים לשבת יישובי קבע. אבל בעלי חיים שהיו בעלי החזר אנרגטי נמוך, זאת אומרת, אתה היית יוצא לצוד, אבל זה לא היה מסביע אותך. אז היית צריך לצאת לצוד ולצוד הרבה יותר חיות, כדי שזה כן יסביע ויספיק. היו למשל ארנבות. רק אני אתן לך דוגמה, לוויתנים הם בעלי החזר אנרגיה של בין 80 אלף לעד 800 אלף מגה ג'ול, ככה זו יחידת אנרגיה, מודדים את זה בג'ול, אז במגה ג'ול לעומת חיות קטנות כמו ארנבות, שכמעט אין להם החזר אנרגטי, ולכן אנשים שחיו בדרום סקנדינביה, ישבו יישובי קבע, אבל אנשים שחיו באזורים טרופיים, והיו צריכים לצוד קופים או חיות קטנות, היו חייבים לנוע, כי כל הזמן הם נעו בעקבות הנדידה של החיות, שלא כמו במקומות שהיה בהם חיות גדולות, כמו בדרום סקנדינביה או בצרפת.
מעניין, אתה כאילו נותן איזשהו הסבר אפשרי לחלוקה בין אוכלוסיות של ציידים לקטים למה שהפך להיות כזה חקלאים ויישובי קבע?
נכון, בדיוק, בדיוק, זה הנקודה. זאת אומרת, אנחנו לא כולנו כל הזמן היינו לקטים ציידים. היו אוכלוסיות שהיו צריכות לנדוד ולחפש חיות, והיו אוכלוסיות שפשוט התיישבו באותם מקומות שהיה כבר... הייתה גישה לאוכל, ואז מן הסתם, הדרך שבה בני אדם פיתחו את היכולת לבשל או לשמור על אוכל, היא זו שאפשרה את ההתפתחות של חברות, של האינטראקציה החברתית. יש ספר מאוד מעניין שמדבר על הקשר שבין בישול להתפתחות של חברה. זאת אומרת, שהוא מתאר את ההיסטוריה של התפתחות של חברות באמצעות הבישול. כי... אתה יודע, לא יושבים לראות נטפליקס, לא יושבים לראות איזה סרט, בסופו של דבר אתה חי עם אותם אנשים, ויושבים סביב המדורה ומכינים אוכל, אז יש כמובן סיפורים ועברת מידע ועברת ידע וכו' וכו' וכו'. אז הבני אדם כשהם יצאו לצוד, הם לא יכלו לצוד כל היום, כי אתה מוציא הרבה מאוד אנרגיה בללכת ולצוד, הם נלצו בעצם לפתח את הדרך שבה אפשר לשמר מזון. ומפה הגיעה ההתפתחות של אחסון ושימור ואישון והמלכה של המזון, שאנשים צדו. למה? כי בסופו של דבר יש לנו במוח מכשיר שהוא צורך הרבה מאוד אנרגיה, ובלי שתספק לו את אותה אנרגיה, אתה אחר כך לא תהיה מסוגל לחיות. זאת אומרת, תחשוב על זה שהבסיס שלנו אחרי חיפוש מקור אנרגיה הוא בגלל ההתפתחות של האבולוציה. אז רק לשם השוואה, אנשים שחיו בצפון אמריקה, צדו ביזון, מבחינתם יש להם החזר אנרגטי שהוא כמו 20 צבעים במקום אחר. ואנשים בצפון אמריקה לא יכלו כל הזמן לצוד חיות גדולות, כי זה מצריך עוד פעם הרבה מאוד עבודה. אז הם היו מכינים מהשומן של הביזונים פמיקן, שזה תערובת מרוכזת של שומן וחלבון. היו מעשנים את זה ושומרים את זה, לא היו מקררים, אז היית צריך לשמור את זה במקום מסוים, בתוך איזושהי מערה או איפשהו, ושם אנשים שמרו את המזון, וכתוצאה מזה שאנשים שמרו את המזון, אנשים אחרים שהגיעו, שהיו גם... אחרי חיפוש של מקורות אנרגיה, החלו להילחם בהם. והמלחמה הזאת, אחרי חיפוש אנרגיה, היא כמעט מהרגע שאנשים מצאו שהדרך היחידה שלהם לשרוד היא על ידי צריכת אנרגיה. אז פחות או יותר מסדר את ה...
מתחיל להתגבש לנו קונפליקט סביב אנרגיה וסיבה למה באמת לריב.
בדיוק. עכשיו, בגלל שבני אדם היו גרים במקום קבוע, היה להם קשה לעבוד, כי אתה צריך להפעיל את השרירים של הגוף שלך. אז מה עושים? מאמצים את המכונות שנקראות בעלי חיים. ואז אנחנו בעצם מקבלים את מעבר האנרגיה הראשון שיש משרירי בני אדם לשרירים של בעלי חיים. זאת אומרת, אם אני היום צריך לאבד את השדה שלי, קשה לי מאוד לעשות את זה בעצמי. אבל אם חיה עושה את זה, יכולה לעשות את זה פי כמה וכמה בצורה קלה יותר ובצורה יותר יעילה. עכשיו, בני האדם התחילו להשתמש באנרגיה של שרירי בעלי החיים. והשרירים האלו, הם היו אצל חמורים ששקלו 100 קילו וסוסים במשקל של 1000 קילו, מבקר איטלקי דרך סוסים באסיה ובאירופה, ורק לשם רוב הסוסים באירופה היו סוסים מאוד מאוד קטנים, סתם סוסים רומאים של חיילים רומאים, אתה יודע, כולם מדמיינים, אפיר רומאי, הם היו בערך 1.30 מטר, 1.40 מטר, זה הגובה של הסוס שהיה, הוא לא היה כזה גבוה. הסוסים הכי גבוהים היו סוסים רוסים, הם הגיעו לגובה של בערך 1.70 מטר. המזון שהיה להם היה כנראה הרבה יותר טוב מאשר המזון שהיה לסוסים רומאים.
מעניין.
עכשיו, בגדול, בעלי החיים שהם היו מכונות העבודה החדשות, הם היו בהתאם לאקלים שהיה באותו אזור. תחשוב רגע ששור יכול, סוגים שונים של שברים, כן? יכולים לעבוד רק באקלים שהוא טרופי, לעומת סוסים שהם לא יכולים להיות באותם אזורים. אתה ואני לא מכירים סוסים בתאילנד, או במקומות שהם מאוד לחים, מאוד חמים. הביולוגיה של השור היא מאפשרת לגוף שלו להצטנן מהר יותר מאשר הביולוגיה של הסוס. ולכן במקומות מסוימים, למרות ששור, יכול להיות שכוח הסוס שלו, כוח השור שלו, הוא היה פחות חזק מכוח הסוס, עדיין הוא היה החיה המועדפת, בגלל היכולת שלו לעבוד יותר שעות באקלים הזה. אבל סוסים היו עדיפים על שברים באירופה ובסין. המסה של הסוס היא שונה מהמסה של שברים, בזה שרוב המסה של הסוס, מבחינה ביולוגית, אנטומית, היא בחלק הקדמי של הסוס. זאת אומרת, לסוס, בגלל שבחלק הקדמי יש לו את כל המנוע, את כל המכלול החזק ביותר, הכוח שלו הוא בעיקר בחלק הקדמי של הגוף. ואז הכושר סחיבה שלו הוא הרבה יותר משמעותי חזק משור שהכוח שלו מתחלק על פני 4 רגליים. הסוסים היו החיות המועדפות באירופה ובאסיה, בעיקר בסין, והסינים הם פיתחו טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות בתחום הריתמות או העוקפים. הם הצליחו להגיע למצב שיש להם קולרים מאור 1,000 שנים לפני שהאירופאים בכלל ידעו על הדבר הזה. הטכנולוגיה בסין, הטכנולוגיה החקלאית הייתה הרבה יותר מפותחת מאשר הטכנולוגיה באירופה. והדבר הזה בעצם הוביל לכך שהחקלאות התפתחה לה. אם זה החקלאות המצרית, שהייתה מאוד מאוד מפותחת כבר לפני 7,000 שנים, שצדו אנטילופות וחזירים וקוקודילים ופילים וברווזים ודגים, והייתה להם את האפשרות לטפח ולפתח גידולי חיטה ושעורה, וכבשים היו החיות המביאותות הראשונות במצרים. ובגלל שנהר הנילוס הוא לא נהר שהוא עצום כמו הנהרות באירופה, השיטות השקיה של המצרים היו המפותחות ביותר באזור. ואז אנחנו מוצאים מעבר אנרגטי נוסף. אנחנו דיברנו על אנרגיית השרירים של בני אדם, דיברנו על אנרגיית השרירים של בעלי חיים, ועכשיו אנחנו מדברים על אנרגיה נוספת, אנרגיית המים. בגלל שהמצרים ידעו לנצל את אנרגיית המים, גם בתקופות השפל והגאות, וגם באמצעות יצירה של כל מיני תעלות וזרימות, הם ידעו לנצל את השיטפונות, אז הם עשו את זה בצורה מאוד מאוד יעילה וטובה, ואין פלא שכולם רצו לכבוש את מצרים, משום שמצרים הייתה חלק מחגורת החיטה של אירופה. הרומאים למשל שכבשו את מצרים, השתמשו בכל מה שמצרים יכלה להציע לאימפריה הרומאית, והחקלאות המצרית לא השתקמה עד עצם היום הזה, מאז הכיבוש הרומאי.
אני זוכר שלמדתי בחוג להיסטוריה של מזרח התיכון וצפון אפריקה, שבמשך מאות שנים רשומות של כמה חיטה מצרים יצאה לאירופה, היא הייתה ממש התבואה כאילו לאימפריה העות'מאנית שלקחה משם הרבה, וגם לאיטליה, לרומא לעתים. כאילו, נכון. היה להם רשומים ממש טובים, אבל כן. מה שמעניין, הרי אתה התחלת את כל השרשרת עם הצרכן האנרגיה הכי גדול, שזה המוח האנושי תכלס, שסביבו מתחיל להיבנות הרשת הזאת. בהתחלה הכוח של בני אדם, אחר כך בעלי החיים, ועכשיו יש איזו קפיצה גם למים ודברים אחרים, וזה כאילו אני עושה קישור מעניין לזה שיש תרבותית, אומנותית, ויזואלית, תרבות מאוד עניפה בנילוס, כי פתאום הם כנראה הגיעו לאיזשהו יעילות אנרגטית כל כך גדולה, שהצרכן של האנרגיה שלהם, שזה המוח, יכל להשתחרר ולעסוק במה שטוב לו, כאילו תכלס,
נכון?
אומנות, ציור, כאילו לבנות ציוויליזציה. כאילו.
לגמרי, אתה צודק. וזו הסיבה שאנחנו יכולים למצוא ציוויליזציות מאוד מאוד מפותחות ומתקדמות באזורים שבהם הייתה גישה טובה למזון. זאת אומרת, אצלנו יש לנו סיפור שאברהם אבינו נאלץ לרדת למצרים, ואחר כך בני ישראל נאלצו לרדת למצרים ולשבור רעב. כנראה שלא גרו במקומות הנכונים האנשים פה בארץ, הישראלים הקדמונים, לא גרו במקומות מספיק טובים שיספקו את צריכת המזון, והם נאלצו לרדת למטה. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה תחשוב על ההתפתחות של האימפריה היוונית ואחר כך הרומאית, את כל הידע, את כל הפילוסופיה, את כל הדברים שהם אספו, הם אספו את זה בעיקר ממצרים, כי ברגע של האנשים במצרים, היה ביטחון תזונתי, והיה להם שפע של מזון, הם באמת יכלו להתפנות, לעסוק בדברים אחרים, הם לא עסקו כל היום רק במלאכת ההישרדות, שהייתה קיימת באזורים אחרים. אנחנו יכולים לראות את זה, את השוני בין התרבות המצרית שהייתה תרבות מאוד מאוד גבוהה, לבין אזורים אחרים, למשל באפריקה, שהגישה למזון הייתה מאוד מאוד דלה וקטנה, ולכן החברה שם לא הייתה מפותחת, או הייתה חלשה, או הקהילות היו שמרו, רסיסי קהילות, זה לא הייתה באמת, לא היו באמת קהילות או עמים גדולים באפריקה, זה היו רסיסי קהילות. אנחנו יכולים למצוא את זה גם במזרח הרחוק. אני אתן לך דוגמה, החקלאות בסין, בתקופת שושלת ההאן, הם ידעו להשתמש בנהרות ובשטחי הצפה ובבונסונים, והעבודה החקלאית בסין הייתה מערכת מחשבת של שטחי הצפות, שתחשוב על זה, שהיא שירתה אותם, את התושבים, מ-1500 עד שנת 1900. ואפילו עד היום, בעיר מסוימת, משתמשים עדיין בשיטות העתיקות של הצפות עד היום, שמספק מזון, המים שם משמשים את בני אדם לחקלאות, שהיא מספקת להם עד היום הזה מזון, זאת אומרת מ-1500. אז אתה צודק, עצם זה שחברות מסוימות יכלו להתפתח בגלל שהיה להם ביטחון תזונתי שיכול היה לספק את הצריכת אנרגיה של המים, את הצריכת אנרגיה של המוח, הוא תרם להתפתחות של הציביליזציה. זה לא שונה למשל מהחקלאות במרכז אמריקה. החקלאות במרכז אמריקה, אם אני אדייק, זה נקרא מסו אמריקה, אם זה האצטקים ואם זה המאיה, שהם יכלו להשתמש בשיטות הטרסות ולגדל שם, אני חושב הכי הרבה מזון שהיה בעולם הקדמוני, שהיה לאיזשהו עם או איזושהי קהילה, תפוחי אדמה, תירס, פלפלים, כותנה, היא הייתה משמעותית הרבה הרבה יותר עשירה מאזורים אחרים. הסברה היא שהיו מעל 3 מיליון אנשים שחיו באזור הזה בגלל הביטחון התזונתי שהיה להם. החברה קרסה מאז שפלשו הספרדים, ואחר כך זה היה בכלל עניין של מחלות שהגיעו מאירופה והם לא עמדו במחלות הללו, אז החברה לגמרי קרסה.
אני חושב ששמעתי שהיה להם איזה אפשרות לעשות מניפולציות על האדמה, כאילו בשביל להשאיר אותה בצורה יוצאת דופן, שעד היום כאילו יש איזה אדמות שאפשר להבחין בהם, כאילו שהם עשו להם איזשהו תהליך מסוים שגרם לאדמה להיות הרבה יותר פוריה מאדמה רגילה.
לגמרי, הם השתמשו, אם אתה יכול לראות פה למשל, בתמונה הזו, במה שנקרא בנייה יבשה, זאת אומרת הם התאימו את הסלעים שיהיו כמו פאזל, כמו תצרף כזה, שהם בנו את הערים המופלאות שלהם, באופן כזה שתמיד תהיה להם הספקה של מים, של אוכל, של גידולים, באמצעות הנדסה מופלאה של בנייה יבשה, זאת אומרת אין מלט, אז אתה צריך לבנות איכשהו, והבנייה היבשה הזאת, שזה התאמה של סלעים אחד על השני, היא שרירה וקיימת עד היום, זאת אומרת כולם נוסעים למצ'ו פיצ'ו ורואים את הבנייה הזאת, זה פשוט הנדסה מופלאה שהידע לדעתי הוא עבד, אני לא בטוח שיש היום את הידע איך זה נעשה, אבל זה פשוט מבנים שקיימים אלפי שנים עד היום, בלי מלט, בלי בטון, בלי כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם היום. החקלאות במקסיקו היא הייתה מאוד מאוד עשירה, אמנם לא כמו החקלאות של בני המאיה, אבל האצטקים במרכז מקסיקו, הם צדו צבעים, הפכו למתיישבי קבע, והם עיצבו את הנתיבי מים בזה שהם יפתחו את החקלאות, שתהיה מאוד מאוד עשירה וטובה, ופה אנחנו יכולים לראות שיש שימוש בכוח שרירי האדם, שיצרו להם את הכלים, יצרו את הסירות, יצרו את הערוגות, יצרו את העצים, ו... הם משתמשים גם לפעמים בעוד אנרגיה שהיא אנרגיית הרוח. אז אנחנו יכולים למעשה לראות שבני אדם במשך אלפי שנים השתמשו באנרגיית השרירים שלהם, אנרגיית השרירים של בעלי חיים, אנרגיית המים לתחינה או אנרגיית הרוח לתחינה. האנרגיה שבני אדם צריכו, ועוד פעם, כל זה נעשה בגלל הבסיס שאיתו התחלנו את השיחה, שהמוח שלנו צריך הרבה מאוד אנרגיה. זה נחמד לחשוב על זה ככה, בצורה הזו שהבסיס שלנו, אנחנו צריכים אנרגיה כדי לספק לגוף שלנו את אותו דלק. עכשיו, במשך קרוב ל-10,000 שנים מרגע שהאנושות התחלה את עצמה מחדש אחרי עידן הקרח ואחרי עידן קרח שנקרא היונגר דרייס, אני לא יודע אם אתה מכיר את התקופה הזאת, היונגר דרייס.
לפני 11,000 שנים.
בדיוק, לפני 11,000 שנים, שהיה פה אירוע אקלימי, היו בסך הכל הערכות, פחות מ-10,000 בני אדם בכל כדור הארץ, בגלל אותו אסון אקלימי, אני לא בטוח לגבי המספרים, אתה יודע, זה הכל השערות ותיאוריות והכל, אבל ככה במשך אלפי שנים, אנחנו כציוויליזציה התפתחנו, וזהו, לא היה שום דבר חוץ מזה, עד שבני אדם שינו את העולם לפני בערך 200 שנים, בזכות הדלקים המאובנים. והקסם הזה, אני רוצה רגע להראות לך משהו. קסם, אתה מוכן?
מוכן.
שים לב. צמיחתה של האנושות. תסתכל על זה. מה קרה החל מ-1800 ועד היום? תשים לב.
וואו. זה אקספוננציאלי בקטע משוגע, אבל
לקח לנו להגיע למיליארד אנשים 10,000 שנים. ואז כשמצאנו את הדלקים המאובנים, הדלקים הפוסילים, הנס הזה התרחש. ואיך זה קרה בדיוק? אז מקורות האנרגיה היום של העולם הם כמובן נפט, פחם, ביומסה, שזה עצים. אני רוצה להגיד לך שהיום יש כמובן רוח וסולרי וגרעיני, אבל תסתכל רגע, יש פה שתי טבלאות מאוד מאוד מעניינות. האבא שלי נולד בשנות ה-50. אם אתה שם לב, בשנות ה-50, העולם כולו לא צרח אף אנרגיה מהשמש, או מהרוח, או מגרעין. בקושי הייתה איזושהי אנרגיה מהמים. אתה יודע, כל המפלים הגדולים שמייצרים חשמל. זה לא היה קיים. היה קצת גז, היה קצת נפט, היה הרבה מאוד פחם. הרבה מאוד פחם. והיום אנחנו מאוד מאוד עשירים במקורות אנרגיה של גרעין, של סולר, של רוח, של שימוש באנרגיה מהמים, של גז, של תראה את ההשוואה וגם תראה את המספרים. זאת אומרת, כשאבא שלי, אני מדבר איתך כולה על דור אחד, דור, אבא שלי כשהוא נולד, העולם היה מאוד מאוד עני בנפט, וכשהיום אני בן 47, יש לנו שפע של מקורות אנרגיה. אז אפשר לראות את ההתפתחות של האנרגיה, ולכן אפשר גם להבין למה כל כך הרבה בני אדם נולדו ב-150 השנים האחרונות. ב-1800 היו בערך מיליארד אנשים, היום אנחנו מעל 8 מיליארד.
כן, אני כזה, אם אני מסכם את כל סך בני האדם ולוקח מזה 25% אנרגיה מהצריכה הכללית שהולכת למוח, אז אפשר להוסיף עכשיו להוגה הזאת כמה אחוזים בינה מלאכותית לוקחת מהאנרגיה הזאת וכמה זה גדל כאילו עם הזמן.
אני ממש ממש מודה לך על זה, כי אנחנו נגיע לזה עוד מעט, ממש עוד מעט, שאנחנו נבין בעצם את הדרך שבה דלקים פוסיליים, דלקים מאובנים, השפיעו על העולם. אני אתן לך דוגמה, תסתכל מה קרה לתוחלת החיים בעולם, בכל העולם. כשאני נולדתי, תוחלת החיים באתיופיה הייתה 44 שנים. כשאני נולדתי בשנות ה-70, היום היא מעל 60 בערך, או בהודו, היא הייתה גם 40 ומשהו, היום היא מעל 60. אז תוחלת החיים עלתה, מה שאומר שבני אדם חיים יותר, אז צריכת האנרגיה היא גבוהה יותר. לא רק שהאוכלוסייה עלתה, אלא שגם אנשים היום הם חיים יותר וצורכים יותר אנרגיה. העוני הקיצוני ירד בחדות בכל העולם. למה? כי אנשים הפסיקו לעבוד במשקי בית ועברו לעבוד בתעשייה. וכדי לאכול לחם, כבר לא היית צריך לעבוד בשדה. היית יכול ללכת, לעבוד באיזה מפעל, ולקנות במחיר של כמה טיפות דלק, לחם. ואחר כך, כמה טיפות דלק, בשר. והעובדה הזו, שאנשים הצליחו להרוויח יותר, ולחיות פחות, היא קשורה אחד לשני, בזה שאנחנו הצלחנו כחברה האנושית לטפח את הצורה שאנחנו צורכים את האנרגיה ומשתמשים בה.
לא, לחיות פחות נראה לי טעית.
לא, לחיות בפחות יותר. כן, לחיות בפחות עוני, סליחה.
בפחות עוני.
נכון. לחיות יותר, אבל בפחות עוני, נכון.
כן.
אז רואים את המגמה הזו שהיא מגמה כלל עולמית, ואם אנחנו שמים לב לשנים, הרי שבעולם כולו, מאחל משנות ה-50, אנחנו רואים ירידה חדה מאוד. אפילו במדינות עניות עד היום באפריקה, יש ירידה חדה החל משנות ה-50. עכשיו, האפשרות של בני אדם לעזוב את עבודת השדה וללכת ללמוד, היא השפיעה מאוד על ההתפתחות של תחום הרפואה. בתחילת שנות המאה ה-20, אחד מכל 5 ילדים בגרמניה לא עבר את גיל 5. אחד מכל 6 ילדים בשוודיה לא עבר את גיל 5. היום אף אחד לא מדבר על זה, כי זה לא, כי זה לא, זה לא משהו שהוא קורה, אבל זה המצב שהיה.
אתה מזכיר לי, אחת הדמויות שאני הכי מעריץ זה של מרקוס אוריליוס, ואתה יודע, בן אדם היה אשכרה קיסר על האימפריה הכי עשירה בעולם, והוא כאילו איש כל יכול במושגים שלו, ועדיין אצלנו היום האנשים הכי פשוטים והכי רגילים מקבלים שירותי בריאות יותר טובים ממנו. הוא קבר 7 ילדים האיש הזה, כאילו זה משוגע.
נכון. התמותה של ילדים היא הייתה מאוד מאוד גבוהה. יעשו ילדים כדי שהם יעבדו במשק, אתה יודע, כוח אדם זול, כי הילדים עובדים, אתה לא צריך להביא פועלים. עשו הרבה מאוד ילדים. אני יודע שגם אצלנו ביהדות יש בהלכה, שאתה לא יושב 7 על ילד מתחת לגיל מסוים, כי באותם שנים באמת היו מביאים הרבה ילדים, והם לא עוברים את גיל 5, עד כדי כך. עכשיו, בגלל שבני אדם לא היו צריכים ללכת לעבוד בשדה, כי הם היו יכולים להשיג אוכל במחיר של כמה טיפות דלק, אז הם רכשו השכלה. ובגלל שהם רכשו השכלה, הם הרוויחו יותר. מה שגרם לנשים להרוויח יותר, כי גם הן עזבו את עבודת המשק והלכו ללמוד. ולכן כל תנועות השוויון זכויות עבור נשים חייבות חוב עצום לדלקים פוסיליים.
זה דרך אחת לצייר את זה.
אני מסכים איתך, אבל ממצאים שונים שיש, שעולה בכל המדינות, שאין הספקה טובה של אנרגיה, אז נשים חיות בעוני, הן חיות בלי ידיעה של קרוא וכתוב, הן תלויות בגבר לפרנסה שלהן, ואני חושב שעצם זה שיש אנרגיה, יש חשמל בבית, ואישה יכולה לשבת וללמוד, וללמוד לקרוא ולכתוב, והיא תסגל לעצמה כישורים שונים, ואז היא יוצאת לרכוש השכלה, והמקומות עבודה משלמים לה יותר. הרי נשים בעולם המערבי עובדות פחות שעות ומרוויחות הרבה יותר מאשר נשים בעולם במדינות לא מפותחות.
קח לדוגמה את סבתא שלי, לצורך הדוגמה. Okay. סבתא שלי לא הייתה צריכה בכלל לצאת לעבוד, היא הייתה צריכה רק לגדל את הילדים שלה ולהיות עם השכנים, והילדים שלה קיבלו זמן נוכחות של האמא שלהם בחיים שלהם, משהו שאין אותו יותר. כי אני אגיד לך, אמרתי לך, אפשר לספר את הסיפור הזה בצורה אחרת, אז הצורה האחרת היא נגיד אינפלציה, כולנו חיים במערכת כלכלית שהיא אינפלציונית, אז הכסף שלנו הולך ונשחק עם הזמן, אז בהתחלה הגבר היה צריך לעבוד וזה היה מספיק, אחר כך האישה הייתה צריכה כי משכורת אחת לא הספיקה, ואז כאילו האישה התחילה לצאת לעבודה והתחילה להשתבש התפקיד בין גבר לאישה, בואכה בתנועות שחרור, פמיניזם, לא יודע מה, אבל זה גם באיזשהו אופן הביא הרבה סטייט של בלבול, בלבול מגדרי גם, בלבול זהותי של מה זה גבר, מה זה אישה. היום אנשים לא יודעים כאילו, אתה יודע, לתת תשובה של מה זה אישה. יש לך מלא גברים שמסתובבים ואומרים לך, וואלה, אני מרגיש אישה, אז אני אישה.
זה נכון, יש, אני, בוא, אתה יודע, אתה צללת פנימה לתוך הנושאים החברתיים, שאין ספק שיש לכל התפתחות את הענפים שמתפתחים דרכה, אבל עצם זה שהיום אנשים יכולים להגיד, היום אני לא יוכל בשר, או היום אני רוצה להתלבש ככה וככה, או להרגיש ככה וככה, או ללכת לאימון כזה, או אני רוצה רגע לפתח את האני מאמין שלי, האפשרות הזאת בכלל, שחלק מהזמן שלך הוא לא יוקצה להישרדות, הוא לא יוקצה לאיך אני משיג לי מזון, או איפה אני עכשיו משיג לי מקום לגור, הוא משום שצריכת האנרגיה היום של העולם המודרני היא כל כך יעילה ומהירה וטובה, שהדברים הופכו להיות כל כך מובנים מאליהם, אנחנו אפילו לא חושבים על זה. זאת אומרת, אין לך דוגמה, הנה למשל, תמותת אנשים מאסונות טבע. כשקורה חס וחלילה איזושהי הצפה מסוימת ואנשים מאבדים את החיים שלהם, אנחנו כולנו אומרים, וואו, השינוי האקלימי גורם פה לאסונות. עד לפני כמה שנים, באירופה היו מתים קרוב ל-15,000 איש כל חורף כתוצאה מהצפות. עצם זה שיש ירידה של מעל 90% בתמותה מאסונות טבע, היא משום שלמדנו לבנות טוב יותר את התשתיות שלנו ואת הבתים שלנו, שהכל מבוסס על דלקים פוסילים. ואם אני דיברתי מקודם על תמותת ילדים, אז אפשר לראות את הירידה הדרסטית בכל העולם, בגלל אותה סיבה של השימוש בדלקים פוסילים שאפשרה לאנשים לצאת ולרכוש השכלה וללמוד ולטפח את העולם שלנו בצורה מאוד מאוד טובה. מה שמוביל אותי בעצם, אנחנו דיברנו על זה אפילו גם בשיחה הקודמת שלנו, שהחברה המודרנית שלנו מבוססת על ארבעה עמודי יסוד, שזה הצמנט והמלט, פלסטיק, אתה יודע, צמנט זה בטון ומלט, פלסטיק, אמוניה, מתכת. הדברים הללו הם עמודי היסוד של כל חברה מודרנית. ואני יודע שאנחנו שוחחנו על זה בשיחה הקודמת, אני רק אחזור על זה בקצרה. התחום הרפואה לא יכול בלי פלסטיק. כל המזון, תרופות, כפפות, מזרקים, מבחנות, הכל זה מבוסס על פלסטיק, משטחים אנטי-בקטריאליים, חלוקים. אי אפשר בלי פלסטיק. אם אנחנו מדברים על מלט, אז כל הערים המודרניות הן מבוססות על מלט, על בטון, על הצירוף הזה של מלט ובטון. התשתיות של הביוב שלנו, המים שזורמים אלינו. אבל אולי הרכיב החשוב ממהם זה האמוניה. אמוניה זה דשן שהוא מסונטז, הוא הומצא לפני יותר מ-100 שנים על ידי שני מדענים יהודים, ומספק היום מזון ליותר מ-4 מיליארד בני אדם בעולם. בלי אמוניה אתה יכול להוריד מחצית מהאוכלוסייה בעולם, היא תרעב עד כדי כך. ואם מחירי הגז בעולם עולים, מחירי המזון עולים. יש קשר בין הדברים, כי אתה מייצר אמוניה בעיקר מגז, אבל אפשר לייצר את זה מנפט, אבל אם הגז עולה, אז המזון עולה. ואז אנחנו יכולים להגיע לעמוד האחרון, שזה מתכת, מתכת מכוניות, אוניות, פיגומים לבתים, שלדות למבנים שונים, בלי ארבעת היסודות הללו שהם כולם מבוססים על דלקים פוסיליים, אין לנו חברה מודרנית. אנחנו לא יכולים לקיים את עצמנו כחברה מודרנית. ולכן, גם אני היום שאני מדבר איתך באמצעות המחשב, אני יושב בחדר, בבית, אני יכול לעשות את זה רק בזכות שיש נפט, ויש דלק, ויש בטון, ויש לי את המזון, 50% מהחנקן בגוף שלי, ומהדשן הזה שנקרא אמוניה. אז התרומה של דלקים פוסילים לאנושות, היא הרבה יותר גבוהה מכפי שבני אדם יודעים להעריך את זה. עכשיו, אם אני אתקדם, אז אנחנו יכולים לראות שחשמל, אם אנחנו דיברנו על עמודי יסוד של חברה, אז חשמל מהווה את עמוד השדרה של חברה. כי בלי חשמל אין מים שזורמים לברזים. בלי חשמל אין לנו אפשרות לשמור על מזון טרי במקררים. בלי חשמל אין לנו אפשרות לתקשר, אין לנו אפשרות לנהל מסחר. ואנחנו יכולים גם לראות שחשמל, רוב החשמל בעולם הוא לא מנפט, אלא מפחם וגז, קצת אנרגיה גרעינית וקצת אנרגיה ממים. החשמל של אנרגיות מתחדשות באחוזים בשוליים, רוח וסולר, כשגם הם לא תמיד מספקים חשמל, כי לא תמיד יש רוח ולא תמיד יש שמש, אז האנרגיות מתחדשות מבוססות בעיקר על האנרגיות הרגילות, שזה פחם וגז. ואנחנו יכולים לראות שצרכן האנרגיה הגדול בעולם זה סין, המון 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 פחם. הכי הרבה בעולם, מדובר על מאות אחוזים משאר העולם בצריכת האנרגיה של פחם, אחר כך הודו וכל החלק הזה שנקרא מזרח אסיה, כמעט עד אלינו, זה קרוב למחצית מהעולם, וכמעט כולם שם צורכים פחם, מהסיבה הפשוטה, גם הם רוצים מים בברזים, גם הם רוצים מקררים בבית, גם הם רוצים שיהיה להם חיים טובים, כמו שיש לאנשים במערב. ואם אנחנו מסתכלים למשל על אירופה...
זה עדיין, זה מטורף שעדיין הפחם הוא בשימוש כל כך גדול. מאיפה מביאים את הפחם הזה? זה הכל מאפריקה?
לא, יש כל מיני מקומות. החלקים הגדולים יותר באמת מאפריקה, אבל רוסיה למשל היא אחת היצואניות הגדולות בעולם לפחם. עד היום גרמניה, למרות כל המלחמה שקרתה בין רוסיה לאוקראינה, קונה המון פחם. מרוסיה. אז יש כמה מדינות שמייצאות פחם, פחם ימצא את זה בריטניה, בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, למה? כי הם שרפו המון עצים, ונגמרו העצים בבריטניה, והם ידעו שיש דבר כזה שנקרא פחם, וכשהם התחילו לאמץ את זה, הם ראו שהוא הרבה יותר יעיל מעצים. ואז האימפריה הבריטית התחילה לטפח את הספינות שלהם. עכשיו, אם אנחנו דיברנו מקודם, אז זה שבני אדם השתמשו באנרגיות השרירים, ואנרגיות המים, ואנרגיית הרוח, תחשוב על זה שהאימפריה הבריטית, שנאלצה לבנות ספינות אדירות שתשתמש באנרגיית הרוח, פתאום לא הייתה צריכה רוח כדי לשייט בעולם. השתמשה בפחם שיש לה, באמצעות מנועי הקיטור, והגיעה איתה לכל מקום. וככה יכלו לכבוש בצורה יותר יעילה, יותר שטחים. זאת אומרת, זה הביטוי למשל של צריכת אנרגיה של דלקים פוסיליים. אתה הפכת פתאום להיות הרבה יותר יעיל ומהיר. אם דיברת מקודם איתי על חדשנות, על AI, אתה צדקת מאוד במה שאתה סימנת. כי התעופה האזרחית, תשים לב, היא הושקה רק בתחילת המאה ה-20. לא הייתה לפני זה תעופה אזרחית. 25 שנים לאחר מכן, צריכת הנפט הגיעה ל-8 מיליון חביות ביום, לתעופה האזרחית בלבד.
וואו.
ואותו דבר, אחרי שהומצא הרכב פורד בארצות הברית, 25 שנים לאחר מכן, צריכת הנפט היומית הגיעה ל-25 מיליון חביות ביום. ואותו דבר גם לגבי תחום המחשוב. תחום המחשוב צורך היום יותר מ-10 מיליון חביות ביום. ואם אנחנו מדברים על טכנולוגיות שאנחנו מפתחים, רחפנים, AI וכו' וכו', אנחנו צריכים הרבה מאוד נפט. אני אשאל אותך שאלה, אני לובש בגדים, אתה לובש בגדים, אנחנו מחליפים, קונים בכל מיני חנויות, קונים מבצעים, עוד מעט נכנס גם החודש של הקניות, כמה נפט תחום האופנה צורך? סתם. יש לך ניחוש?
שמע, פוליאסטר וכל הדברים האלה זה מלא מלא פלסטיק. וכמה באמת יש כבר דברים שהם כאילו קוטנה ודברים טבעיים. אז אני...
גם קוטנה אגב צורכת נפט. אני צריך לגדל אותה עם טרקטורים, נוסעים. תחום האופנה צורך 70 מיליון חביות בשנה.
וואו.
כן. רק תחום האופנה, שזה מעט מאוד. מעט מאוד. זה בכלל לא הרבה. גז ונפט אחראים ליצירה של יותר מ-6,000 קטגוריות של מוצרים. תחשוב על זה שהנעליים שלנו, או חומרי ניקוי, האופנועים, המכוניות, הכלים שאנחנו משתמשים בהם, סירות, אפילו גידולי קפה, גידולים חקלאים, הכל מבוסס על גז ונפט.
כתוב פה פג'אמאס? גדול. סאנגלאסס. ספייס סוט.
כן. המחשבים שלנו, הטלפונים שלנו. זה מצחיק אותי תמיד שאנשים באים, סטאפ אויל עם שלטים. השלט שאתה מייצר, לכתוב סטאפ אויל, הוא מבוסס על נפט. המדרכה שאתה הולך עליה, שאתה מוחה, סטאפ אויל היא מבוססת על נפט.
כן.
צריך, אבל, ואנשים לא מבינים זה, אני אגיד לך יותר מזה. הביקושים לבתים היא הרבה יותר גדולה מאשר בעבר. אפשר לראות את זה. ואם אתה חי היום בבית יותר גדול מאשר חיו לפני דור או שני דורות, ורואים את זה, היום כולם רוצים בית עם מרפסת, וחדר עבודה, ושתהיה לי גינה, ושיהיה לובי יפה, ושתהיה לי חנייה, ושיהיה לי מחסן. ואני מדבר איתך רק על דירות, מה עם בתים פרטיים? הביקוש לבית גדול יותר אומר שאני צריך לייצר יותר נפט. אני צריך יותר מלט, יותר בטון, יותר חומרי בנייה, יותר עמודים, יותר ברזלים, יותר מתכות. הביקושים למכוניות היא גדולה יותר. SUV, כולם רוצים לנסוע על מכונית גדולה. כל הג'יפונים, כל האופנה הזאת של ג'יפונים, אפילו המכוניות החשמליות, הן מכוניות סך הכל גדולות, הן לא יכולות להיות קטנות. הן יותר גדולות ממה שהיו לפני 20 שנה או 30 שנה. רואים את זה? ואז אני אומר, ואז צריך להשקיע הרבה הרבה יותר אנרגיה. רק כדי לספק את הביקושים שכולנו רוצים, כדי לחיות חיים טובים יותר.
כן, ובכלל גם העניין הזה של מכוניות חשמליות, שזה כאילו אנרגיה ירוקה או נקייה או לא יודע מה, אבל זה הכל כאילו או פחם או גז, זה כאילו אותו דבר, רק שבמקום ששורפים את זה מתחת למכסה המנוע, שורפים את זה בתחנת כוח.
אתה יודע, אחד הזיהומים הכי גדולים זה לא מהמנוע, אלא ממערכת הבלמים דווקא. אז וואלה. זה לא משנה על איזה מנוע אתה נוסע, דווקא רכב חשמלי הוא מבזבז הרבה יותר אנרגיה, זאת אומרת הוא מזיק הרבה יותר לסביבה מאשר רכב שמונע על ידי דלק. תכף אני אראה לך את זה.
ברור. יאללה,
אני אראה לך את זה. עכשיו, אנחנו כולנו אומרים אוקיי, בוא נעבור לאנרגיה מתחדשת, נכון? כולם עכשיו מדברים, אנרגיה מתחדשת, פאנלים סולאריים, פאנלים סולאריים. במקרה, יש לבנק העולמי, יחד עם פורום של חברות הסולר בעולם, מיפוי עולמי, איפה יש פוטנציאל להצליח בהתקנה של פאנלים סולאריים. אז כל מה שמעל דרגה 6, הפוטנציאל להצליח לספק אנרגיה הוא ודאי. אנחנו יכולים למשל לראות במפה, שאירופה היא בכלל לא שם. היא בכלל לא שם. אז איך גרמניה החליטה על מעבר לאנרגיה חדשנית, ומתקינה הרבה מאוד פאנלים סולאריים, או בהולנד, או במקומות אחרים באירופה, אתה יכול לראות השקעה אדירה בפאנלים סולאריים.
זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים. תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטי. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. תמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.